שלום רב לכם, באולפן יואב צור. חבר הכנסת יעקב אשר התייחס היום למשבר בקואליציה במהלך כנס לשכת עורכי הדין שנערך באילת. הצטערנו מאוד, ולדעתי גם נתניהו, על פירוק השותפות עם גנץ. זאת הייתה שותפות נכונה שכל אחד ויתר קצת. פירוקה הייתה טעות גדולה שעליה לא נחזור. אני קורא לכל השותפים שלנו, בייחוד לסער ושקד, בואו נקים ממשלה יציבה בדעות שלה כאן ועכשיו. כך חבר הכנסת אשר מדבריו הביא כתבנו איתי גדסי. ועדת הבריאות של הכנסת בראשותה של חברת הכנסת עידית סילמן קיימה היום דיון נחוף בנושא האלימות בבתי החולים. מנכ״ל בית החולים הדסה פרופסור יורם וייס, שהשתתף בדיון, קרא לתת צו הרחקה מיידי לבני משפחה אלימים של מטופלים, ואמר כי הצו יסייע לגורמי ההבטחה המקומיים בבתי החולים ולצוותים המאוימים, כאשר הוא ימנע מהם מללוות את בן משפחתם החולה. ועדת הבריאות של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לאיסור הפצת שמות נפגעים. תמצית החוק היא להשית פיצוי כספי בעת גילוי מידע ופרטים מזהים של נפגעים ההרוגים בטרם ניתנה הודעה רשמית למשפחות על ידי גורם מוסמך. גובה הפיצוי יעמוד לכל היותר על סך של 10,000 שקלים לבני המשפחה ששמם הופץ. באיראן נערך היום מסע הלוויה של הקצין האיראני שחוסל באופן מסתורי שלשום בלב טהרן. האירוע התרחש במעמד בכירים איראנים רבים, ובהם מפקד משמרות המהפכה, מה שמעיד על מעמדו של יעד החיסול. המשתתפים הרבים בהלוויה הביעו זעם רב על מות הקצין וקראו לנקמה תוך כדי קריאות של מוות לישראל. כזכור, הבכיר האיראני חוסל מחוץ לביתו ביריות אקדח שעליו הותקן משתיק קול. שלושה חודשים חלפו מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, ובארגון הגג של הקהילות היהודיות במדינה הוחלט היום כי כל משפחה של הרוג יהודי תקבל מלגת קיום חודשית קבועה בסך 12,000 גריבנה למשך שנה, סכום השווה למשכורת חודשית ממוצעת. עוד דווח כי שלוחי חב"ד במדינה אומרים קדיש במשך השנה לעילוי נשמת ההרוגים היהודים. בתוך כך, שליח חב"ד ורבה של חרקוב הרב משה מוסקוביץ', שהחזיק כל העת במתחם בית הכנסת פליטים יהודים אשר דאג לכל מחסורם, חזר היום לעירו אחרי כחודשיים ונפגש עם בני קהילתו שהתרגשו מאוד לראותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו סושי, זקיות זיפר עם סליידר לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
היום מורגשת עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה נוספת ובחמישי עוד התחממות.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו סושי, זקיות זיפר עם סליידר לסגירה ולפתיחה חוזרת, נוחה וקלה במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
עד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי. שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, חמש וארבע דקות עכשיו, התוכנית שעושה לכם בכל שבוע סדר, בכל מה שקשור לכלכלה, חברה, הצרכנות, ומה שנוגע לכיס של כולנו. מיד הנושאים רבים שלפנינו, בראש ובראשונה, האינפלציה שמרימה ראש, והריבית של בנק ישראל שמזנקת, ומשפיעה כבר באופן מיידי על מה שקורה בחשבונות הבנק של רובנו, של כמעט כל אחד מאיתנו. מיד ננסה להבין לאיפה זה הולך, ועוד איזה השפעות נראה בהמשך מזה. נדבר גם על מה שקורה ברכבת, שמגיעה אולי עד למירון, ומה קורה כשאתם שמים 50,000 שקלים, ומפקידים את זה בטעות לחשבון בנק לא נכון. סרט רע. עוד נושאים רבים ונוספים לפנינו, כולל הנושא של התקשורת הסלולרית, והמאבק למנוע את הפגיעה בטלפונים הכשרים, וגם הבחירות בהסתדרות, עוד נושאים רבים לפנינו, הכל עורך אותנו, הוא אייל ראובן על ההפקה שלומי פולה, כמו שכאן על הביצוע הטכני, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. וכרגיל פותחים בכותרות, שלום חיים גיל.
טוב.
ערב טוב, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, וואו, איזה שבוע כלכלי דרמטי.
בהחלט, בהחלט. דרמה מאוד גדולה הייתה אתמול, למרות שכבר בשבוע שעבר דיברנו על כך שבנק ישראל ככל הנראה יבחר להעלות את הריבית, אבל ההעלאה הייתה ברף הגבוה ביותר של הערכות. רוב הכלכלנים העריכו שזה יהיה הרבה פחות מכפי שראינו בסופו של דבר.
אז זהו, זה לא קפץ ברבע אחוז, זה קפץ בארבע עשיריות. בעצם אנחנו עומדים כבר על 0.75 עלות האשראי, כשכמובן זה הריבית של בנק ישראל. עליה, כשאתם לוקחים הלוואה מהבנק, יש בדרך כלל תוספת של פריים או פריים פלוס משהו, וזה אומר שזה משפיע על כולנו, נכון? כל מי שיש לו מינוס בבנק או הלוואה, או כמובן משכנתה, כבר מרגיש את זה. כבר ירגיש את זה ממש בקרוב.
בהחלט, בעיקר, אתה הזכר את המשכנתה, משכנתה זו למעשה הלוואה גדולה ביותר שאנחנו ניקח אי פעם בימי חיינו. ורוב אלה שקפצו על העגלה של ההתמדה לפריים, כאשר בנק ישראל שחרר את הרסן ואפשר לבנקים להעניק יותר מ-30% של ההלוואה בריבית צמודה לריבית הפריים, הם מוצאים את עצמם עכשיו, וכן, באיזשהו מקום משלמים הרבה יותר מכפי שהם שילמו עד עכשיו, וזה קפיצה מיידית, מה שנקרא. מצד שני, צריך לזכור עוד משהו. אני לא חושב שאנחנו לקחנו את זה בחשבון. יש גם אינפלציה. זאת אומרת שלולי העלאת הריבית הזו, עדיין הם היו משלמים יותר והיה להם פחות כסף בעקבות העובדה שההלוואה שלהם גם צמודה בחלקה למדד.
כן, אז גם הצמדה למדד, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, כשהאינפלציה משתוללת, אז יש לנו פחות כסף, הכסף שלנו שווה פחות בסוף החודש, אז גם אם לא נוציא את זה להלוואה לדיור, יהיה לנו פחות לנושאים אחרים, ובזה מנסה ללחם בנק ישראל, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה בעניין הזה, אנחנו תכף נדבר פה עם ראש תחום מחקר, מתחום מאקרו בבנק ישראל, אבל לפני כן אני רוצה להספיק איתך עוד נושאים, מה? הרכבת נוסעה צפונה?
אני אומר, לפני שאנחנו עוברים לנושא נוסף, צריך לזכור שבנק ישראל באיזשהו מקום היה איזושהי דילמה, בעקבות התמיכה השלילית בריבון הקודם, אבל הם בכל זאת החליטו לעלות את הריבית העלאה כזו חדה, משום שהם סבורים שהירידה הזו בפעילות המשקית היא משהו זמני, ובסך הכל בריבון שלפני כן הייתה תמיכה מטורפת של 15%, אז אפשר, איך אומרים, לחיות עם זה שהריבית כרגע התייקרה.
ובעיקר מה שמנהיג אותם זה האינפלציה, עליית המחירים. אז בכל זאת, הרכבת, מתי תיסע למירון?
מתי זה כבר סיפור, איך אומרים, קצת הלחץ למשיך לזה, קצת משהו, סיפור קצת רחוק, אבל בשעה טובה אישרו להפקיד את התוכנית להערכת קו הרכבת מקרמיאל לקריית שמונה. דבר ראשון זה בשורה טובה לשגרים בחצור ובצפת, ואתה יודע מה, אפילו בצבר יכול להיות שזה יקצר לחלק מהאנשים את הנסיעה, למרות שיכול להיות שהנסיעה באוטובוס היא יותר קצרה, אבל היא פחות נוחה מאשר נסיעה ברכבת, אבל הבשורה הגדולה היא שייתכן שתאושר הקמתה של תחנת רכבת שתיקרא תחנת מרום הגליל. תחנה כזו מטבע הדברים תהיה קרובה יותר למירון, והיא תקצר משמעותית את הדרך למי שרוצה לנסוע למירון, ולא מדבר אך ורק על הגבעומר, אלא על כל הזדמנות אחרת.
חזנו של חבר הכנסת לשעבר מנחם אליעזר מוזס, אבל בינתיים נגיד התחנה הזו לא נמצאת בתוכנית העכשווית, שעולה כבר עכשיו לא מעט כסף, 12 מיליארד שקלים,
ואתה יודע, זה רק ההתחלה. ועדיין לא מתפובת, אבל תשמע, תמיד אומרים גם את רומא לא בנו ביום אחד.
אוקיי, בסוף לא התנוע. עוד נושא איתך, זה משהו שמגיע היום לוועדת המשנה של הגנת הצרכן בכנסת. מה, בן אדם רוצה להפקיד 50,000 שקלים, מפקיד, ולאיפה זה מגיע?
זה הזוי, במקרה הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו, שהגיע בפני הוועדה, זה אדם שאשתו העבירה לו את הסכום הזה. לאן זה מגיע? מגיע בטעות, ושגיאה קטנה של מספר אחד בלבד של מספר הסניף, זה מגיע בכלל לקוח אחר. עם מספר זהה והכל, אבל לא באותו
סניף. אז זהו, זה צריך להגיד שני דברים בעניין הזה. אחד, כשאתם, יכול להיות שבאותו בנק, לצורך העניין, בנק הפועלים שאליו העבירו, יהיה בסניף 75 מספר חשבון מסוים, ובסניף אחר יהיה בדיוק את אותו מספר חשבון של מישהו אחר, זה דבר אחד. דבר שני, כשאתם רושמים את השם של הנמען, אף אחד לא מסתכל על זה.
בדיוק, אמרת נכון, אני בעצמי נתקלתי, חוויתי את החוויה הזו פעם אחת, והיום אני רואה, אני שומע את הטלפון לפי מה שעולה בוועדה, שישנם הרבה מאוד אנשים שנתקלו בדבר הזה, ומדובר לעתים בסכומים מאוד גבוהים, הבנקים מתנערים, ואומרים אם אנחנו נצטרך לעקוב אחרי כל שורה, איך אומרים, אתה לא לוקחים אחריות ללקוחות. יתרה מדו, סגנית המפקח על הבנקים טוענת שמתוך 40 מיליון העברות היו רק 7 תלונות בנושא, אז בואו נמצא מקורת המחס שהרבה לא מתלוננים, אז עדיין מדובר...
אז כנראה שהסכומים הקטנים לא מתלוננים, אבל 7 העברות, אתה יודע מה, אם זה 7 העברות, אז למה הבנק לא סופג את זה? כי נגיד, אותו אחד הפקיד את ה-50,000 שקלים שכנראה לא היו מיותרים אצלו, והוא מאוד מרגיש את החיסרון של זה, הוא הפקיד את זה לרוע מזלו אצל מישהו שנמצא בהליכי פשיטת רגל, זה שקיבל את הכסף, משך את זה מיד, ואז בעצם אי אפשר, בחשבון כבר אין כלום, ועכשיו הוא צריך ללכת לרדוף אחריו, כשהבנק בכלל לא עוזר לו, זאת אומרת, הבנק לא מוכן לא לדרוש את הכסף, ולא לתת את הפרטים, זה סיפור מטורף. בקיצור, כרגע, עד שישנו את החוק, שימו לב למי אתם מפקידים, תעשו 7 בדיקות, בטח כשמדובר בסכומים גבוהים, כי אם תפקידו בטעות למישהו אחר, אף אחד לא יעמוד מאחורי זה, גם לא הבנק.
והדבר הזה בולט במיוחד באפליקציות למיניהם של העברות, כמו למשל אפליקציית ביט ואפליקציות אחרות, ששם קל מאוד לטעות. זאת אומרת, אם השם שמופיע אצלך הוא שם שלא מופיע בבנק, אוקיי, זה שם כאילו...
עכשיו זה נבלם, ובעברות בשיטה הישנה זה לא נבלם. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. חיים גיל, פרשן כלכלי ואסטרטק, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אומרים שלום לדוקטור אייל ארגוב, ראש תחום מיקרו ופעילות המשק בחטיבת המחקר בבנק ישראל.
אחר הצהריים טובים, ראש תחום מקרו.
אחר הצהריים טובים. תחום מקרו, סליחה, הוא הפעילו את המשק. אז אנחנו מדברים לך לא על הנושא האחרון, שאומנם בנק ישראל מעורב בו, אבל הפיקוח על הבנקים, אנחנו מדברים על ההחלטה המאוד מאוד דרמטית שמקבלים אתמול בוועדה המוניטרית שמייצלת את בנק ישראל, להעלות בבת אחת את הריבית בשיעור גבוה של 0.4%, מעל רוב התחזיות שהיו. למה בעצם, למה מעלים באופן כזה?
כן, אז לכן אתמול הוועדה המוניטרית קיבלה את ההחלטה לעלות ב-0.4. הדבר המרכזי שעומד מול עיני הוועדה המוניטרית, וזה גם היעד המרכזי של בנק ישראל, הוא לייצב את שיעור האינפלציה, שזה קצב עליית המחירים במשק. בשנה האחרונה קצב האינפלציה עלה, שיעורים אפסיים שהיה, להגיע ל-4%, שזה מעל...
למה בעצם זה עולה? ממה נובע בעיקר העלייה באינפלציה?
אז יש מספר גורמים, אחד מהם זה באמת ההתאוששות של המשק ממשבר הקורונה, והענפים שראינו אותם מחדש נפתחים, ובא איתם ביקוש גדול לרכישות, אבל גם זה דברים שאולי יותר פנימיים בישראל, אולי אפיינו גם מדינות אחרות, אבל מאפיינים ביקושים פנימיים, אבל אנחנו ראינו גם כמה תופעות עולמיות שהשפיעו עלינו, כמו... עליית מחירי סחורות, אם זה נפט או סחורות אחרות, כתוצאה בין היתר מהמלחמה ברוסיה ואוקראינה, וגם לאורך השנה האחרונה, בגלל הפתיחה בעקבות הקורונה, אנחנו ראינו עלייה, פגיעה בשרשראות ההספקה שהובילה לעלייה בעלויות ההובלה, ושוב עלייה במחירי הסחורות שאנחנו מייבאים.
זאת אומרת, חלק משמעותי מהאינפלציה, מהעלייה הזאת ברמת המחירים, זה בכלל דברים שלא קשורים לפה לישראל, אלא הכפר הגלובלי הגדול שאנחנו חיים בו. אז אם ככה, כשאתה בא בעצם וחונק פה באיזשהו מקום את המשק, כשאתה מעלה את הריבית, אתה גורם לאנשים שיהיה להם פחות כסף, אתה פוגע בהם בלי שזה באמת ישפיע, כי כשמסביב יש אינפלציה שמגיעה גם ל-8% ומעבר לכך, אז זה שאני לא יהיה לי כסף מחר לקנות את הגבינת שמנת, לא זה מה שיעצור את האינפלציה.
כן, תראה, זה נכון, זה באמת שחלק מהסיפור הוא בעצם אינפלציה שאנחנו מייבאים מהעולם, אבל בסופו של דבר, אם האזרח מרגיש שעולים מחירים בקצב גבוה, ושהדברים האלה הם לא יציבים, כמו שהוא לא יודע להסתכל קדימה, שנה קדימה, ולהעריך כמה הולך לעלות המחירים, הוא בכלל צריך להתעסק עם זה, שבעצם המחירים צריכים להיות יותר גבוהים בטווח של שנה באופן משמעותי, זה פוגע ברווחת האזרח. זה נכון, הכלי המרכזי שיש לנו למיתון קצב האינפלציה, אני לא חושב שאנחנו חונקים את המשק, בסך הכל הריבית היא עדיין נמוכה, כן, אנחנו עדיין בשיעורים...
נמוכה מהאינפלציה, משיעור האינפלציה בוודאי.
היא גם נמוכה מהאינפלציה, אבל גם במונחים היסטוריים, אנחנו עדיין בריבית יחסית מאוד נמוכה. וזה באמת קצת ממתן את הביקושים, כדי לגרום למצב שבו הכסף שאתה מחזיק לא מאבד את ערכו, גם אם חלק מהסיבה לזה היא מגיעה מהעולם.
ויכול להיות אבל שצעד משמעותי יותר שיכול לבלום אינפלציה זה למשל עידוד תחרות, פתיחת שווקים, הורדת חסמים ליבוא, אתה יודע, צעדים שאולי יהיה להם השפעה יותר משמעותית, בלי לפגוע באזרחים?
קודם כל, הצעדים שדיברת עליהם, אנחנו בהחלט רואים אותם כדבר חיובי, אבל הם מוכוונים במושג אחר, שזה לא אינפלציה, אלא מושג של יוקר מחייה, שהפחתת יוקר מחייה, שהוא בהחלט דבר רצוי.
שמשפיע גם על רמת המחירים, כמובן.
זה נכון, אבל אני הייתי חושב על זה יותר, כי הוא מעלה את כוח הקנייה של נגיד השכר או הכנסה שאתה מקבל. זה יכול לבוא באמצעות כלים של תחרות שבאמת ירסנו את המחירים, זה יכול להיות באמצעות כלים שיהפכו אותנו לפרודוקטיביים יותר, ליצרניים יותר, שבעצם יגדילו את ההכנסה שלנו בהינתן אותם מחירים. הכלים האלה הם כמובן מאוד רצויים, זה לא נגמר רק בעידוד תחרות, אנחנו חושבים שגם פיתוח תשתיות הוא דבר מאוד חשוב, שוב, הוא יפעל כנראה יותר על צד ההכנסה שלנו, וגם קידום חינוך איכותי שבעצם יהפוך את כוח העבודה העתידי שלנו כנראה ליותר פרודוקטיבי עם יותר הכנסה ויפחית את יוקר המחיה, ואלה כלים ארוכי טווח שאנחנו מאוד מעודדים את הממשלה לעשות אותם. בנק ישראל והוועדה המוניטרית פועלת ארוכי טווח כדי שבזמן הזה עד שהממשלה פועלת לא נמצא את עצמנו עם אינפלציה גבוהה מדי ושחיקה של כוח הקנייה של האזרח.
ואתם, כשאתם באים ומעלים את שיעור הריבית בשיעור מצטבר של 6/10, אתם יודעים להגיד, כמעט 2/3%, אתם יודעים להגיד בכמה זה מייקר בממוצע את העלות של משק בית?
החודשית? תראה, אז קודם כל זה מצד אחד, זה ימנע... דמי האפלציה זה יוריד את העלויות העתידיות. זה נכון שכאשר אנחנו מעלים ריבית, אנחנו מייקרים חלק מהעלויות, מייקרים מהעלויות של הלוואות ומשכנתאות למשקי בית. מצד שני,
בכמה בערך אתם יודעים להגיד?
אז למשל, העלאה האחרונה, אני חושב שהיא מייקרת משכנתה ממוצעת בסביבות, בכמה עשרות שקלים לחודש. כמובן שזה תלוי בהרכב של המשכנתה שלך, עד כמה
היא צמודה
על פריים, וכמובן ששוב, מצד שני, אם המשכנתה שלך יש לך חלק גדול שהוא צמוד אינפלציה, אז אתה אולי רוצה שהאינפלציה לא תשתולל לך בדרך, וזה יעקר לך את העליות. מצד שני, בעלי פיקדונות יקבלו יותר כסף על הפיקדון שלהם.
וזה בעצם מעודד אנשים לשים פיקדון, מה שעד היום היה כמעט לא כדאי, כי הריביות שהתקבלו מהבנקים היו אפסיות. רציתי לשאול אותך, התעשיינים אומרים שבסוף מי שיפגע זה הציבור החלש, והוא יפגע פעמיים כי גם האוברדרפט והלוואות יתייקר, אבל מצד שני העסקים יושתו עליהם עלויות נוספות, שבסופו של דבר יגולגלו שוב לצרכנים, ומי שבעיקר יספוג את זה מי שאין לו אלטרנטיבה, אותם אוכלוסיות החלשות.
אז המודלים והניסיון המחקרי שלנו סביב כלכלה מוניטרית, נכון, מלמד אותנו שבסופו של דבר, העלאת הריבית מביאה להוזלה של מחירים, הורדה של האינפלציה ולא לעלייה של האינפלציה, למרות הערוץ הזה שיש עלויות נוספות מסוימות, בגין תשלומי ריבית גם לעסקים, שהאפקט של קצת ריסון ביקושי יתר הוא גובר, וחשוב להדגיש את זה שבסופו של דבר החשש מפגיעה בפעילות, אנחנו נמצאים ברמת פעילות מאוד טובה, בוודאי בהתחשב בתקופה הקצרה שעברה מאז הקורונה.
צמיחה במשק.
נכון, חזרנו חזרה לתוצר שהוא פחות או יותר קרוב למגמה שהייתה לפני משבר הקורונה, תעסוקה לא רחוקה מאיפה שהייתה לפני משבר הקורונה, כלומר בסך הכל חזרנו לרמות פעילות טובות שפחות צריכות עידוד מצד ריביות נמוכות.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, למאזין שבכל זאת רוצה לוקח מחשבון ומנסה לתכנן את עצמו קדימה, בעוד שנה, עוד שנה וחצי, נראה שיעור ריבית של כמה? של 3-4%?
תראה, הערכה האחרונה שאנחנו נתנו לפני חודש וחצי, כשהתחלנו את תהליך העלאת הריבית, הערכה הייתה שהריבית בתחילת 23 תגיע לסביבות 1.5%.
אגב, ראיתי שהפעם בהחלטה לא פרסמתם תחזית כזאת.
זה נכון, אנחנו מפרסמים תחזית, לא, אנחנו מפרסמים תחזית אחת לשתי החלטות ריבית, כלומר אחת לרבעון אנחנו מלווים את החלטת הריבית גם בתחזית.
אז בהחלטה הבאה נראה את התחזית, אז אתה אומר, זה סביר, זאת אומרת, זה עדיין סביר הרמה הזו שנזכרת.
אני חושב שכן, אבל אני חושב שמה שחשוב להדגיש למאזין, זה שאנחנו לא הפעלנו טייס אוטומטי והולכים לנוח עכשיו עד תחילת 23, אנחנו בוחנים כל הזמן גם את ההתפתחויות וגם את הנתונים, ועומדים מולנו, עומדים שוב בעולם, עומדים מספר התרחשויות שאנחנו נבחן אותם כל הזמן, כמו המלחמה באוקראינה רוסיה וכמו פגיעה כרגע בפעילות הייצור בסין, ואנחנו נבחן עד כמה הם משפיעים על האינפלציה, עד כמה הם משפיעים על פעילות, ולפי זה עוד נשנה את המינונים בהתאם לצורך.
דוקטור אייל ארגוב, ראש תחום מקרו ופעילות המשק בחטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם.
בשורות טובות, הפסקת פרסמות, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני, המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
אתה שם עם החולצה הלבנה והטלפון החדש! נסחפת, נסחפת!
כן, כן! הפעם באדרן באמת נסחפו עם מבצעי קיץ מטורפים! לדוגמה, סמסונג S22 עכשיו ב-2,999 שקלים בלבד! סמסונג A23 עכשיו רק ב-999 שקלים בלבד! חייגו עכשיו, כוכבית 3230, כוכבית 3230.
חברי ההסתדרות וחברות ההסתדרות, שימו לב, היום עד 22:00 מתקיימות הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמת. בעלי זכות הבחירה יוכלו להצביע באופן חשאי ביותר מ-2,000 קלפיות אשר תוצבנה היום ברחבי הארץ, באזורי מגורים ובמקומות עבודה. למידע נוסף על הקלפיות ועל שעות ההצבעה, היכנסו לאתר ועדת הבחירות להסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
דאבו פו, המיקסר שעשה מהפכה בעולם החרדי במבצע לשבועות. קנה מיקסר דאבו פו וקבל קערה נוספת ללא עלות. ובנוסף, סדנת הדרכה חווייתית ללא עלות. דאבו פו, הבחירה של הדור הבא במטבח.
תגידו, באינטרנט אתם בטוחים שאתם בטוחים? אתרוג, אינטרנט איכותי מסונן ובטוח, בהשגחת ועדת הפיקוח שעל ידי בדץ בני ברק. לפרטים כוכבית 9500. אתרוג, בטוח עם אחריות.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון,
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
תתעוררו! מסיבת פיג'מות לכל המשפחה בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. תמנון.
בוני, חיי, מזויני, וכל מילד המיטב. כל כך פשוט להתפלל, ובעזרת השם, לזכות לישוע נדירה זו. מקיימים, ובעזרת השם, זוכים. כוכבית 9887, הצדיק רבי שלום כמזוויל, ימליץ טוב בעדכם. כוכבית 9887.
הפעם באגרן באמת נסחפו עם מבצעי קיץ מטורפים. חייגו עכשיו כוכבית 3230.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
העמותה.
חולמת ללמוד מקצוע עם נשמה? המבטיח עתיד תעסוקתי יציב? הרשמי עכשיו ללימודי תואר BSN בסיעוד בלניאדו והגשימי את החלום. לפרטים נוספים מתקשרי עכשיו 09-860-4778. מלגות ינתנו לעומדות בקריטריונים. למתאימות אפשרות השמה מיידית בעבודה. התקשרי עכשיו 09-860-4778.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:26. שלום לעורך הדין נתן רוזנבלט.
שלום וברכה, צהריים טובים.
צהריים טובים, ואיתך אנחנו מדברים...
ערב טוב, כן.
ערב טוב, כן, אפשר, אחר צהריים טוב. אנחנו מדברים איתך על נושא הטלפונים הכשרים ופנייה שלכם. קודם כל... את מי אתה מייצג פה בעצם?
אני מייצג קבוצה של לקוחות שמאוד מאוד רוצים שישאר המצב על כנו, ומתכוונים לעבוד לכל מה שאפשר כדי שזה יקרה. הרי מה שקורה פה כרגע זה שהשר יועז הנדל לוקח את הציבור החרדי ומנסה לכפות עלינו כפייה חילונית. הם מדברים במשך 70 שנה על כך שאנחנו כביכול עושים כפייה חרדית, ועכשיו מה שהם עושים זה כפייה חילונית כנגדם.
עוד שנייה, אני גר בעניין העקרוני, אני רוצה קודם לקחת אותך לפרוצדורה. איפה זה עומד? השר חתם. כרגע זה מה זה? יש עדיין תהליך נוסף שצריך לעבור, פרוצדורה נוספת?
אני לא רוצה להעלות את המאזינים, אבל יש הבדל גדול בין חקיקה ראשית לבין תקנות של השר. השר בעיקרון, יש חוק, אני אעשה את זה, לתומצת שאפשר. בכל חוק במדינת ישראל יש תקנות, אוקיי?
כן.
עכשיו, את התקנות קובע השר, הוא לא צריך את האישור של הכנסת על כך, כמובן שאם הוא צריך אולי מקבל את זה במצב הקואליציוני הנוכחי, אלא השר יכול לקבוע תקנות, והתקנות הללו נכנסות לתוקף לאחר פרסומן.
צעדים כאלה שלא מצריכים חקיקה ראשית, יש צעדים שהוא לא יכול לעשות, אבל יש צעדים שמספיק שינוי תקנות.
מבחינה משפטית כנראה שהוא די מגובה, לא זה הנושא כרגע, אנחנו כמובן ננסה לתקוף את זה גם כן, וננסה למצוא את ה...
אז איפה זה עומד בעצם?
אבל מה ש... אנחנו מדברים על כך שיש פה ממשלת מיעוט, שמנסה לכפות את דעתה בכפייה חילונית על הציבור החרדי, והם לא מצליחים לעשות שום דבר בשום תחום אחר בגלל המצב הקואליציוני, אז המקום היחיד שהם יכולים להגיע להישגים, זה בסינת הציבור החרדי.
אבל אני מנסה להבין, יש איזשהו תהליך של שימוע, יש עדיין משהו שהשר לא חתם עליו, או שמבחינתו כבר עבר נקודת האל חזור, הוא יישר וזה ייכנס לתוקף?
אין נקודת האל חזור, כי הוא תמיד יכול לחזור בו, כן?
מתי זה אמור להיכנס לתוקף? עורך דין רוזנבלט, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, תנסה לשפר את המיקום שלך ולהישאר במקום קבוע. אתה שומע אותנו, עורך דין רוזנבלט? אני מנסה להבין באמצעותך, האם, מה התאריך שבו באופן עקרוני חברות הסלולר קיבלו
את... שהמאזינים יבינו מה שקורה כאן.
אז שנייה רגע, עורך דין רוזנבלט, לא שמענו אותך בדקה, עורך דין רוזנבלט, לא שמענו אותך בדקה האחרונה, כדי איתה בלי קליטה, תנסה אולי לעמוד בצד כדי שנוכל לשמוע אותך. אני מנסה להבין רגע, אני מנסה להבין. השר חתם על תקנה. זה אומר שכרגע חברות הסלולר וחברות התקשורת בכלל צריכים להיערך, ליישם את התקנה הזו. מתי זה נכנס לתוקף? באיזה תאריך?
אני לא יודע את התאריך המדויק, אבל זה ממש בקרוב, בתוך מספר שבועות.
בתוך מספר שבועות. וכל עוד שהשר לא יעשה משהו אחר, זה ייכנס לתוקף. עכשיו, אתם פונים מה? ופונים לליבו או פונים למה?
אנחנו פונים לליבו, וגם פונים, וגם ננסה לתקוף את זה משפטית, מכיוון של זכויות האזרח וחופש הדת פה במדינה. הרי זה מצב אבסורדי שלא היה כדוגמתו. סוג של כפייה חילונית כלפי הציבור החרדי, מנסים לכפות עלינו כיצד לחנך את הילדים, כיצד לשבור על הטלפונים שלנו בעצמנו, וזה מצב שאסור שיקרה. הרי ברגע שאתה מחייב את ההורים לנטוש את הדרך של של הטלפון המצונן, מה שנקרא, הטלפון הכשר, וכל אחד יוכל לקנות טלפון נוסף באותו מספר, ואז באותו רגע אתה פשוט ממוצץ את כל החומות של המגזר החרדי. עכשיו תראה, השר יועז הנדל יודע בדיוק מה הוא עושה.
רלוונטית או
שהוא הוא נולד בבית דתי, הוא עזב את הדת, הוא יודע בדיוק כיצד עושים את זה. הוא כנראה רוצה שכולנו נעבור את אותו תהליך שהוא עבר.
אז השאלה, את מה שהוא רוצה זה שישאר לו, אבל אני מנסה להבין, פנייה לבגץ היא רלוונטית בכלל בהקשר הזה?
תזכור את החוצפה של השר הזה. עולים אליו לרגל גדולי ישראל, האדמו"ר מוויז'ני, האדמו"רים נוספים, ראשי ישיבות, ראש ישיבת מיר, הישיבה הכי גדולה בעולם, הרב פינקל, הרב צדקה, הרב אלבס, גדול מחזירי התשובה בתורנו. עולים אליו כל גדולי ישראל.
התמונות האלה היו באמת מזעזעות, שהיה קשה לצפות בזה, אבל עובדים לאתר רוזנבלט, אני מנסה להבין, אתם פונים לבגץ? עורדין רוזנבלט, אתם תפנו לבגץ? יש לכם מילה?
אנחנו ננסה קודם לתקוף את זה ברמה המשפטית, בכל הדרכים העומדות לרשותנו, בכלל זה פנייה לבגץ בוודאי. אבל לפני שאנחנו פונים לבגץ, קודם אני מדבר עכשיו עם המאזינים, אני לא בטוח ששופטי הבגץ מאזינים לנו עכשיו. אני רוצה שהציבור יבין קודם כל מה קורה כאן. מה שקורה כאן זה כפייה חילונית מהדרגה הראשונה, שכבוד השר הנדל מנסה לכפות את הציבור החרדי. ובכל מיני תירוצים של פתיחות, של אפשרות בחירה, כל מיני דברים שהשתמשו בהם, כל מי שניסה ולצערנו גם הצליח.
אגב, בעבר, כשניסה שר הביטחון בעבר לסגור את גלי צהל, זה נבלם על ידי הייעוץ המשפטי, כי אמרו בתקופת בחירות, כשממשלה היא ממשלת מעבר, לא ניתן לקבל החלטה כל כך דרמטית בלי חקיקה, ופה ממשלת מיעוט בעצם מקבלת החלטה שהיא דרמטית אולי לא פחות מסגירת כלי תקשורת.
בוודאי רמזתי לזה קודם, ובוודאי שזאת תהיה אחת הטענות שלנו, אבל מדובר רק בטענה חלקית. יש לנו עוד הרבה טענות.
טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה.
לבוא ולהאמין שכבוד הבג"ץ הוא זה שישמור על החינוך החרדי, זה קצת יומרני מדי וקצת רחוק. קודם כל, אנחנו צריכים, כציבור חרדי, לדעת שמדובר פה במלחמה על עצם קיומנו.
כן, אני לא זוכר, אני אומר לך, נראה הייתי... את הדברים האלה אמרת, עורך דין נתן רוזנבלט, נגמר לנו פשוט הזמן, אנחנו נמשיך ונעסוק בזה, גם באמצעותכם. תודה רבה לך על הדברים.
תמצא לנו זמן, כי זה הדבר החשוב ביותר
שיש. חשוב מאוד, ואנחנו נמשיך להקדיש לזה זמן. תודה. אחרי עוברים למרואיין הבא, אומרים שלום לאיר טצ'יצקי, ארגון העיתונאים.
אלן טסלר, א', אני כבר לא בארגון העיתונאים, אתה יודע.
נכון, ככה רשו, נכון.
יו ארגון העיתונאים לשעבר.
אז בוא נגלה סוד קטן. ככה האורך רשם לי, כי אתה שמעו לי ככה בספר הטלפונים, כי אתה בעבר יו ארגון העיתונאים, ואז היינו ביחד, בהתחלה במסגרת ההסתדרות, ובהמשך זה נפרד בקולות צורמים. היום אתה איש אמונו של אופר עיני, והיום הבחירות להסתדרות, וכמה הצביעו עד עכשיו?
וואי, שאלה טובה, התקלת אותי.
אז הנה, אני אגיד לך שנכון, לעדכון האחרון שהיה בשעה 4, כמעט 200 אלף, אני מניח שכבר אנחנו עומדים על 250 אלף מצביעים, יותר משליש מבעלי זכות הבחירה, הצביעו כשזה ראש בראש אופר עיני מול בר דוד. בוא תסביר לי רגע למאזין שיושב עכשיו בבית, והוא כן חבר הסתדרות או לא חבר הסתדרות, שואל, מה זה כל כך משנה מי יושב ראש ההסתדרות? איך זה ישפיע עליי?
תראה, א', ההסתדרות היא ארגון העובדים הגדול במדינה, אבל היא לא רק ארגון עובדים, יש לה השפעה דרמטית על תנאי העסקה של כולם, גם מי שלא חבר בהסתדרות, בין אם זה על ידי שכר מינימום, בין אם על ידי פנסיה חובה, שההסתדרות השיגה אגב בתקופתו של אופר עיני, כשהוא היה בראשה. זאת אומרת, השפעה היא בסופו של דבר על כולם, ויש פה מין דימוי לכל מי שמסתכל מבחוץ ולא מבין, כי יש פה איזה קרב בין שני עסקנים משעממים, שבפועל יש פה היום מאבק היסטורי על דמותה של ההסתדרות. מצד אחד ארנון בר דוד, שאני לא מסתיר את התנגדותי אליו, אבל זה לא עניין אישי אלא עניין עקרוני, שהפך את ההסתדרות בסופו של דבר למועדון הטבות מורחב, הפקיר את העובדים בתקופת הקורונה, גם במגזר הציבורי וציבורי, וגם במגזר הפרטי, לא מנהל שום מאבקים על הזכויות של העובדים בישראל, ולדעתי צריך לסיים את תפקידו. מצד שני, יש לנו את אופר עיני, שלפחות לדעתי, אבל אני לא היחיד שחושב ככה, זה מה שחושבים רוב האנשים שבהסתדרות, היה באמת יו"ר ההסתדרות הכי טוב שהיו פה בעשורים האחרונים, יצר גל התאגדות מטורף, אגב, כולל בחברה החרדית, שזה היה משהו שהוא פרץ בו דרך, הוא פרץ דרך להרבה מאוד מקומות, חברות צלולר, גם עיתונאים, גם חברות ביטוח, הוא קידם לראשונה את קם של עובדי קבלן, והוא יור הסתדרות מצוין, ואני חושב שמי שרוצה מועדון הטבות יכול ללכת להצביע לארנון בר דוד, הכל סבבה, כל מי שרוצה שיתחילו להיאבק על הזכויות שלו, שיתחילו לשנות פה דברים בחברה הישראלית, אנשים באמת,
טוב, בקושי גורמים את החודש. ננסה, בכל זאת, פחות תעמולה, כי אתה יודע, יש כללים, אבל יאיר, אני רוצה רגע לשאול אותך, בסופו של דבר, יכול להיות שלאזרח הרגיל, יושב ראש הסתדרות פחות חזק, זה האינטרס שלו, כי אצל ארנון בר דוד כמעט לא היה שביתות, מה שאם אני, הזיכרון שלי זוכר נכון, אצל אופר איני היה יותר, אז יכול להיות שמבחינתנו, הסיוט של רוב המאזינים שלא חד להסתדרות
בוא אני אסביר לך, לא סתם אביגדור ליברמן בכל הכוח תומך בארנון בר דוד, בסדר? משרד האוצר, המעסיקים, ראשי הערים, הם רוצים יו"ר הסתדרות שלא נלחם, מעולה להם מועדון הטבות, מעולה להם מישהו שסוגר איתם דברים ולמעשה מוכר את העובדים. הם לא רוצים מישהו שעכשיו יבוא ויסתה וייתן ויעווה גם מול ליברמן, גם מול המעסיקים האחרים. עם כל הכבוד, ממועדון הטבות אנשים לא ישפרו את תנאי ההעסקה שלהם. מי שחבר הסתדרות ורוצה לראות את תלוש השכר שלו משתפר, ורוצה לראות הגנה על התנאים, ורוצה לראות
אבל, ביטחון... אבל אתה אומר, אבל מנסה גם נראה יותר שביתות. אבל אם אופר נהיה יותר שביתות לדעתך.
תראה, אני חושב שאחד הדברים הגדולים באופר עיני זה שהוא ידע לאזן בין הדברים. הוא ידע כשצריך לשבות ומתי להפעיל כוח, והוא ידע מנגד מתי לשבת ולסגור הסכמים. אני בגישה מאוד מאוד דומה, לא צריך להתפרע וסתם לגרום נזק. מצד שני, לא צריך להפוך את ההסתדרות למועדון הטבות. ארנון בר דוד, הודה, נגמר עידן השביתות. עם כל הכבוד, אם נגמר עידן השביתות, גם נגמר עידן ארנון בר דוד. האנשים מצטרפים להסתדרות לא בשביל לקבל 10 שקלים לאיזו הופעה, הנחה. בסדר, הם מצטרפים להסתדרות כי הם רוצים שיגנו עליהם מפיתורים, הם רוצים להצטרף להסתדרות כדי שהשכר שלהם ישתפר. אני מדבר איתך, נגיד, עכשיו אני מאוד מתעסק בעובדי רשויות מקומיות, בעיית נורבט שם, זה משהו מטורף.
יאיר, אני מבין את הגישה שאתה מציג, ובכל זאת אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לאזרח הפשוט, לאזרח הזה שמתייקר לו המוצרים, כי בנמל עוגנות עשרות אוניות כהסתדרות מונעת, את העבודה הסדירה בנמל, ויוצרת פקק בלתי נגמר שעולה עשרות מיליונים ומעבר לכך, וסופג את ההתייעלות במערכת החינוך ובעוד. ואומר לעצמו,
אני אגיד לך, טסלר, כל אזרח בישראל,
מה שאצלך ורוד, אולי אצלי שחור.
לא, אבל תראה, טסלר, כל אזרח בישראל הוא גם צרכן, אבל הוא קודם כל עובד. בסדר? ובסופו של דבר העבודה זה הדבר שהכי מגדיר אותנו. אנחנו מבלים שם כמעט חצי מהיום. זה קובע את מעמדנו החברתי, זה קובע את תחושת הביטחון העצמי שלנו. ולפני שאני צרכן, אני עובד. וכעובד, אני רוצה מישהו שייצג אותי כמו שצריך. ואופר עיני הוא הבן אדם. אני לא רוצה מישהו שיקנה אותי בהנחה של 10 שקלים. אני רוצה מישהו שיוסיף לי 1,000 שקל לתלוש. אני רוצה מישהו שיעלה באמת את שכר המינימום. אני רוצה מישהו שכשרוצים לפטר אותי פיטורים שרירותיים בחברה שמרוויחה, יצא למאבק בכל הכוח. זה עמדה שלי, אתה יודע, מי שלא רוצה את זה, מי שרוצה הנחות והטבות ולא רוצה מאבקים, אין בעיה, שיבחר בארנון בר דוד ובליברמן, מה הבעיה?
שאלה אחרונה, ממש בכן ולא, הצעה שעולה לכך שהתאגדות תהיה עם רוב עובדים ולא שליש, אתה בעד, נגד?
תראה, אופר עיני הוא אחד, הוא מי שקידם את עסקת החבילה במשק, שבסופו של דבר הקלה על עובדים להתאגד.
לא נתי, אתה בעד או נגד שיהיה רוב עובדים, שרק רוב העובדים יוכלו להחליט על
התאגדות? אני חושב שבמצב שבו החברה הישראלית נמצאת, בסדר? יש קושי מאוד גדול לייצר התאגדויות כי עובדים מפחדים, ואני חושב שעשתה טוב המחוקק, בעידודו של אופר עיני, כי זה הייתה אחת מהדברים שהוא קידם בעסקת החבילה, שהקל על האנשים להתאגד, ובעקבות הדברים שהוא קידם, לא, אבל זה חשוב, בעקבות הדברים שהוא קידם, אנשים התאגדו בכל רחבי הארץ. עכשיו, מי אלה אנשים שהתאגדו בעקבות הדברים האלה? זה לא עובדי הנמלים, זה עובדים במוסדות חינוך, זה עובדים בעמותות, זה עובדי חברות סלולר.
יאיר טרצ'יסקי, מההסתדרות, מאיש, אולי תהיה בהסתדרות, איש של עופר עיני.
אנחנו נעשה עד היום בעזרת השם, ומחר אני אהיה יום מחר תל אביב.
עד איזה שעה?
היום עד השעה 10, אני קורא לאנשים צאו להצביע, זה מרוץ למוז, ויש לכם אפשרות להשפיע.
תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שלום, אפשר להציע לכם לנשום אוויר נקי?
לא תודה, כבר נשמנו בבית.
תדירן סופרים, המזגן הטוב ביותר שיצרנו, עם טכנולוגיה מתקדמת לטיהור אוויר, לבית מוגן ובריא יותר, ועכשיו עם 7 שנות אחריות מלאה. תדירן, נושמים את האיכות, כפוף לתקנון.
הפעם באגרן באמת נסחפו עם מבצעי קיץ מטורפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
רוצים להרוויח גם 22,000 שקלים ויותר בתחום הנדל"ן? המרכז להכשרת מתווכים של שימי קראוס מזמין אתכם לקורס מתווכים מתקדם ומתגמל בתחום הכי מבוקש בישראל. טלפון 02-5400-444 02-5400-444.
הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש כסדה, אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד.
תגידו, באינטרנט אתם בטוחים שאתם בטוחים? אתרוג, אינטרנט איכותי, מסונן ובטוח, בהשגחת ועדת הפיקוח שעל ידי בדץ בני ברק. לפרטים, כוכבית 9500. אתרוג, בטוח עם אחריות.
מזל טוב!
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, מזמין אתכם לחגוג אירוע בסטנדרט שלא ראיתם. חוויה גסטרונומית מדהימה, בחשרות מעודרת ובמיקום מרכזי. מתחם העסקים BBC בבני ברק.
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
03-677-6600.
קונקורד.
שלום לכם מאזינים יקרים, מחירי הנדלן בישראל בעלייה מתמדת, לכן מצאתי עבורכם הזדמנות בלעדית לרכוש קרקע פרטית שתופשר בעתיד לבנייה בפרדס חנה קרקור. מחירי הקרקעות באזור רק מתייקרים, ולכם שווה לנצל את ההזדמנות הבלעדית הזאת ולחייג עכשיו למלכה השקעות, החברה שנמצאה אמינה ביותר בתחום. חייגו כוכבית 5751. אם יש לכם 49,000 שקלים, נצלו את ההזדמנות. כוכבית 5751. קרקעין הזמינה לבנייה מיידית.
כולם
הצטרפו לגפן בסד, זוכת משרד האוצר לביטוח בריאות קולקטיבי עבור המגזר החרדי, ותיהנו מביטוח מקיף במחיר מוזל בזכות כולם. התקשרו עכשיו 077-444-7777 או חפשו ברשת גפן בסד.
תתעוררו! מסיבת פיג'מות לכל המשפחה בתמנון, כל הפיג'מות 2.80 שקלים. תמנון.
קיימתי ובעזרת השם זכיתי, כוכבית 9887, הצדיק רבי שלום כמשביל ימליץ טוב בעדכם, כוכבית 9887.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע, הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
התמונה נכלל פעילות העמותה.
טורנדו שלום, אני רוצה בבקשה לתאם טכנאי למזגן שלי. תאמתי לך למחר. מחר?
התקדמו לסטנדרט האיכות, האמינות והשירות המושלם של טורנדו, עם ביקור טכנאי בתוך יום מהרגע שהתקשרתם.
טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
רבע לפני שש עכשיו, אנחנו כרגיל, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זו ראו. שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר, כלכלה והלכה.
שלום וברכה.
אנחנו שבת מברכים, חודש סיוון, ושבת שבוע, פרשת במדבר, על מה נדבר?
אכן, שבת פרשת במדבר, נדבר על עניין שקשור לפרשה, לפרשת במדבר, והוא... מועד הפרישה מעבודה, אם יש בהלכה מושג של יציאה לפנסיה, של פרישה מעבודה. Okay. וזה אגב, המפקד שאנחנו קוראים עליו בפרשה, הוא, והכולל גם את מפקד הלוויים, שהם נמנו בין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה. ורש"י אומר שאלו שנמנו הם אלו שראויים לעבודת מסע, שהם מבין 30 עד בין 50. דהיינו, שבגיל 50 הם פרשו מעבודת מסע. אמנם, עכשיו לשים לב...
ומשם בין 50 לעצה, כי הוא כבר הופך מפועל ליועץ.
אז זהו, האמת היא שלא, הוא לא רק הופך ליועץ, הוא גם עובד, כי רק מהעבודת מסע הם פרשו, שאר עבודות הלוויים המשיכו הלאה, כל עוד שיכולו לעבוד המשיכו הלאה. גם הכהנים אין להם גיל פרישה, הם יכולים להמשיך הלאה כל עוד שהם יכולים לעבוד. זאת אומרת, לא השנים פוסלים בהם, אלא אם יש להם חוסר יכולת לעבוד. ומתוך זה דנו הפוסקים לגבי עבודות אחרות, שהאם יש איזשהו גיל שבו יכול בעל הבית לומר לעובד, זהו, הגעת לגיל, אתה יוצא לפנסיה או שלא. דנו בזה האחרונים, או כבר בראשונים מופיע לגבי שוחט. האם אפשר להשיג שוחט מבוגר מאוד? יש תשובה של המורדכי, שאומר שאחרי גיל 80, השוחט הוא בחזקת מי שמתעלף ושחיטתו פסולה. ויש מאחורים שרצה להגיד שבימינו נחלשו הכוחות, וכבר מגיל 70 אסור להשיג שוחט. אבל בשוק תשובה מהאהבה, הוא חולק ואומר, לא, אפילו 100 שנה, אם הרגשתו טובה, והוא ידיו
אינם... זהו, כי הגיל, אתה יודע, הגיל הוא לא הפונקציה היחידה. יש אדם בן 90 שחד כמו תער, ויש אדם בן 70 שהוא כבר לא מתפקד באותה צורה.
בדיוק כך. אז לכן בתשובה מהאהבה, חולק מטה למהיר נתיבי, ואומר, לא לקבוע גיל, לקבוע כל אחד לפי...
אבל השאלה בעצם, האם אפשר לחייב, או האם אפשר לדרוש, או מה בעצם הדיון ההלכתי?
השאלה האם המעסיק יכול לפטר את העובד, להגיד לו, גמרנו, הגעת לגיל, אתה עכשיו, אני יכול לפטר אותך בגלל שהגעת לגיל שאתה לא רשאי לעבוד, או לא יכול להמשיך לעבוד יותר, או שיגיד העובד, בוא תבדוק אותי, תראה שאני עדיין מסוגל, ואני יוכל להמשיך. בספר פיצוי חושן, אז בספר פיצוי חושן כתב, באמת שמעיקר הדין המעסיק יכול לפטר עובד שהסכים ולא יכול לעבוד, אבל אם יכול להעסיק אותו במלאכה קלה, פה לא יכול להיכנס לעניין של היועץ, או מלאכה אחרת, מלאכה קלה שמתאימה לכוחו, אז ראוי שלא ישליך אותו לעת זקנה וימשיך להשיק אותו. כמובן, יש להוסיף לזה שיש בארץ גם חוקי עבודה שקובעים את גיל הפרישה, ופה אפשר לומר שכל עובד שנכנס לעבודה בדרך כלל עושה את זה על דעת חוקי עבודה, ומלא גם זה גורם בסופו של דבר מתי יצא לפנסיה.
כן, אז אגב, צריך להגיד בעניין הזה, אולי זה לא עניין הלכתי, למרות שיש לזה ודאי גדר הלכתי, יש מחקרים ברורים שפורסמו בכל העולם, שאנשים שיוצאים, יש קשר בין דמנציה, בין ירידה קוגניטיבית, לבין גיל הפרישה לפנסיה. ברגע שאנשים יוצאים לפנסיה, הם יותר מהר מדרדרים. ברוך השם, בציבור שלנו יש יותר מודעות לשילוב, בכוללים, בעשייה, בהתנדבות, אבל זה עניין מציל חיים גם. זאת אומרת, לשמור ולא לצאת, לא לפרוש בגיל מוקדם, יש בזה גם אלמנט שהוא הצלת חיים ממש.
זה נכון מאוד. ואם פורשים, למצוא מסגרת של לימוד, אני מכיר באופן אישי מסגרות כאלו, של אנשים שפרשו מעבודה, שנים רבות לא באו לבית המדרש, וכשפרשו, הם עכשיו קובעים איתים לתורה בבית המדרש, והם מרגישים חיות מחדש בדברים האלו גם כן.
כן, גם עשייה, עשייה שהיא בעלת משמעות, אני פשוט רואה את זה בעיניים, אנשים שעושים את זה, זה שמיים וארץ ומציל חיים. הרב שלמה אישון, ראש המכון קטר, כלכלה והלכה. תודה רבה לך על הדברים, שבוע הבא בעזרת השם יהיה תוכל לפני חג השבועות, נדבר על עניינים שקשור לחג השבועות. תודה.
תודה לכם,
שלום. כל טוב בשורות טובות, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם באותה השעה בשבוע הבא. על ההצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.
שנה, כל חי תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.
שלום וברכה. חז"ל במדרש מדגישים לנו, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, רומם את הראש. לא נאמר, אלא שאו את ראש. כי אדם האומר לקסטינר, קוסטינר זה מי שממונה, מי שהורג אנשים בעריפת ראשם. כך ניתן רמז, שאו את ראש. אם יזכה, יעלו לגדולה. כמו דתאימה יישא פרעו את ראשך והשבחה על קניך. ואם לא יזכו, ימותו. אומרים חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא מדגיש בתורתו ואומר, כל אחד ואחד מעם ישראל נאמר עליו, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. ומה זאת אומרת שאו? יש לנו שתי אפשרויות, או חלילה, כאשר לא זוכים, אז עריפת ראש, או להפך, כמו שנאמר אצל פרעו, שאומר לשר המשקים, יאמר לו יוסף, יעלה לגדולה, יישא פרעו את ראשך. מבאר השם ישמואל ואומר שאנחנו צריכים לדעת כלל ראשוני שכל מי שרוצה לקיים מצווה, כל מי שמחפש להילחם ביצר, צריך להיות מודע לזה שיש בו ערך, יש בו מיוחדות. זו הכרה שצריכה לגרום לכך שהוא יתחזק, שהוא יתאמץ, שהוא לא יבטל את דעתו למרות הקשיים שעלולים לצוץ בדרכו. דווקא אותה הכרה עצמה אבל עלולה לגרום לאדם לגאווה. אמר פעם כבר המשגיח בירוחם אמיר, חמור מאוד אדם שלא יודע את העבירות שלו. עוד יותר חמור אדם שלא יודע את המעלות שלו. כי אם הוא היה יודע את המעלות שלו, הוא היה יודע לתקן את דרכיו, היה יודע כיצד לתקן, והיה יודע לשפר את דרכו. אז אדם צריך לזכור, יש בי יכולות. נכון? יש מניעות. יש הפרעות, יש מפריעים גם, אבל ברגע שאדם יודע מי הוא ומה הוא, הוא צריך לזכור יש בי מעלות. ולזכור עוד דבר, את כל המעלות שיש בי קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. לשאת את הראש, לשאת את הראש זאת אומרת עלול אדם לנתק את עצמו ממקור החיים, זה לא טוב. אבל אם הראש מחובר אל הגוף וביחד עם הגוף הוא מתרומם, הוא מתנסה לכל הראש, עד רבה האדם בזה מצליח. זאת אומרת, מי שמבליט את ישותו העצמית, הוא עלול להגיע לגאווה. מי שמודע לכך שיש בו ישות עצמית, אבל היא בגלל שקיבלתי אותה מעת השם, ויש לי מה לעשות איתה, זו מעלה גדולה. אשרי מי שידע למצוא עצמו בדרך העולה. אשרי מי שידע למצוא עצמו באותה דרך, של התעלות רוחנית, להשתמש בכלים שלו עבור עלייה, עבור חציית רצון השם.
נקודה יהודית עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו.
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי.
רוצים לזכות ברכב מתנה לשבוע? בואו לפגוש את מנחם טוקר ביום רביעי הקרוב בשעה 3 בצהריים ברחוב אחיעזר 3 בני ברק, והמאזין שיגיע ויפצח את הקוד של מייקר יזכה ברכב לשבוע. זמן אוויר, כל יום בין 2 ל-4 כאן בכל חי. מי לא רוצה לזכות ברכב מתנה לשבוע?
עוברים לדירה חדשה? בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם קיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה, המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה, בחשמל, מים והוצאות שוטפות, לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה.
חברי ההסתדרות וחברות ההסתדרות, שימו לב, היום עד 22:00 מתקיימות הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמת. בעלי זכות הבחירה יוכלו להצביע באופן חשאי ביותר מ-2,000 קלפיות אשר תוצבנה היום ברחבי הארץ, באזורי מגורים ובמקום.